ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי על 4% ושלושת רבעי, עוד מעט כל הפרטים, אבל בינתיים עוד לא ברור אם הפרופסור ירון ימשיך לעוד קדנציה. מה שכן ברור שמצד אחד הוא בשבעת החודשים האחרונים האיש עם האצבע בסכר, הוא האיש שמחזיק ומתחזק את הכלכלה הישראלית תוך כדי הפיכה סלש רפורמה משפטית ומשטרית, ומהצד השני חוטף מכל הפוליטיקאים. הנה מקצת המחמאות במרכאות שחטף מכל מיני שרים בממשלה. עם אטימות כזאת אפשר לשים רובוט בתפקיד. התנהלות מצערת, חיבל בכלכלת ישראל ומשרת את האליטות. העלאת הריבית לא מוצדקת ומהווה המשך ההתאמרות שלו בבעלי משכנתאות. ובפסגת הפסגות, ללא ספק, המחמאה יוצאת הדופן הבאה, פרא אדם, לגלגל אותו מכל המדרגות, מבית מדרשו של השר עמיחי אליהו. כולם מתים להתערב בשיקוליו, כולם משתוקקים להתערב בעצמאות בנק ישראל, כי הוא בסך הכל פקיד, מקצועי אבל פקיד. רק נזכיר, מי שמינה את הפרופסור אמיר ירון לכהונת נגיד בנק ישראל הוא ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הנגיד כיהן בתפקיד סופר יוקרתי, חבר מן המניין באוניברסיטת וורטון היוקרתית, וחזר ארצה לתפקיד הנגיד עם שכר הרבה יותר צנוע, כדי למלא את השליחות שלו הציבורית בבנק ישראל. ראש הממשלה לא אהב את הרעיון של ירון ל-CNN, בו הזהיר מפני הסכנות שברפורמה. את התוצאות אנחנו רואים כבר חודשים ארוכים, וזה רק קצה הקרחון. יישאר, ילך, בקרוב מאוד יודיע עוד שומר סף על המשך דרכו בישראל. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד כל הפרטים על ההחלטה של בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה, כאמור 4% ושלושת רבעי. דוקטור סיגל ריבון ממחלקת המחקר של בנק ישראל תהיה כאן להסביר. עם תומר ורון נדבר על השפעת הריבית על המשכנתאות ועל ההלוואות שאנחנו לוקחים. ומי יחליט על הנגיד הבא? ראש הממשלה או שר האוצר? נשאל את מתן חודרוב. וגם רשת קרפור מעמיקה את הפסדיה ברבעון השני. האם הרשת באמת יותר זולה, האם היא כאן כדי להישאר? איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו בני שאולסקי. איפה הכסף? גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. כאמור על החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית על כנה 4% ושלושת רבעי, הדוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי, מסביר.
החלטת הריבית היום של בנק ישראל משקפת את הסיכונים השונים, כאשר מחד האינפלציה בפועל מתמתנת ומחירי הדיור מוזלים, ומאידך שכר העבודה במשק ופיחות השקל יוצרים חשש של התבססות האינפלציה בהמשך השנה. לדעת בנק ישראל, רמת הריבית הנוכחית כבר מרסנת את הפעילות הכלכלית, וכך גם עולה מהאינדיקטורים השוטפים. לכן, צפוי כי בהחלטה הבאה, בשלהי אוקטובר, תיוותר הריבית ללא שינוי.
בחודש יולי נרשמה ירידה של יותר מ3% בשכר הממוצע במשק לעומת החודש הקודם, והסתכם ב-12,842 שקלים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרמה הגבוהה יחסית של השכר נובעת מתשלומי דמי הבראה ומירידה במספר העובדים בקיץ. מחלוקת בין משטרת ישראל לבין משרד הפנים על האחריות והמימון להבטחת המועמדים בבחירות לרשויות המקומיות. בדיון שנערך היום בוועדת הפנים, התברר שעדיין לא נמצא המקור התקציבי למימון. ניצב משנה דוד שריקר מהמשרד לביטחון לאומי אמר בדיון שהמפכ"ל פועל לפתרון.
לגבי המימוש, זה היה הפעם. המימוש.
מה הבעיה? בכסף? מה?
התקציב נמצא במשרד הפנים. לשכת מפכ"ל וגם המפכ"ל מעורב בזה אישית. יש דיון פנימי שלנו גם בנושא. גם נציג משרד הפנים ישב איתנו בדיון הזה.
אוקיי, אז אני מבקש.
לא הגענו להסכמות, אבל אנחנו נגיע ונפתור את הבעיה.
חברת הכנסת לשעבר מיכל בירן עתרה הבוקר לרשות השיפוט של ההסתדרות עם שני חברים נוספים, בבקשה שתורה על כינוסו של בית נבחרי ההסתדרות לדון בהשפעות הרפורמה המשפטית על עתיד העבודה המאורגנת. יאיר טרצ'ינסקי, ממגישי העתירה וממובילי מחאת העובדים, אומר לאיפה הכסף שההסתדרות צריכה להפסיק להיות ניטרלית.
הגשנו את העתירה הזו כי זה לא הגיוני שכבר 8 חודשים כל המדינה סוערת סביב ענייני הרפורמה המשפטית, שאגב, מסוכנת מאוד לעובדים ולארגוני העובדים, וההסתדרות לא מכנסת אפילו לא פעם אחת את בית נבחרי ההסתדרות כדי לגבש עמדה על הדברים האלה, כדי לקיים דיון. בסופו של דבר זה אמור להיות גוף דמוקרטי, ואת כל ההחלטות שם מקבל אדם אחד, יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד. הגיע הזמן שבית נבחרי ההסתדרות יתכנס, יקבל החלטה, להיות מעורב, לא להיות מעורב.
בתגובה אומר ראש מערך ההסברה בהסתדרות יניב לוי, שלא במקרה עם מגישי העתירה נמנים בין היתר פעילים מרכזיים של המועמד שהפסיד לארנון בר דוד בבחירות האחרונות. טובת העובדים הייתה ותישאר מעל לשיקולים פוליטיים. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד וחוזרים על החלטת הריבית. עכשיו כאמור להחלטת הריבית שנותרה על כנה אחרי הרבה מאוד זמן, 4% ושלושת רבעי. יעל אלון עורכת הכסף, שלום יעל.
שלום ענת.
ובכן, עוד חודש, היה צפוי שהריבית תישאר על כנה, הייתה הפתעה מסוימת,
נכון.
אם זה לא היה קורה.
רוב החזאים באמת בשוק ההון העריכו שבנק ישראל יותיר את הריבית על כנה. בהודעה שמפרסם הבנק עכשיו יש 3 נימוקים עיקריים להחלטה. אחד, האינפלציה במשק מתמתנת, השני בעצם מדבר על כך שהצמיחה במשק, רמת התוצר עולה, ושוק העבודה, הבשורה הטובה היא שהוא בתעסוקה מלאה, אם כי בבנק ישראל מזהירים שנמשכת ירידה במספר המשרות הפנויות, בעיקר זה מורגש אגב בענף ההייטק. מנגד בבנק ישראל מזהירים שהפיחות שהיה בשקל מול הדולר והאירו בתקופה האחרונה הוא סוג של דגל אדום שצריך להיזהר ממנו, ועשוי בעתיד או עלול בעתיד לעבוד גורם רב משקל בהחלטה הבאה על החלטת הריבית.
שלום דוקטור סיגל ריבון.
שלום, שלום.
שלום, שלום. מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר של בנק ישראל. מה הביא להחלטה הזו בעצם להותיר את הריבית על כנה?
אני חושבת שסיכמתם היטב, ממש. נכון. אז אני יכולה לחזור ולהגיד שבסך הכל הסתכלנו, הוועדה המוניטרית הסתכלה על כל האינדיקטורים במשק. קודם כל האינפלציה, שזה כמובן הדבר המרכזי, ואנחנו רואים כבר כמה חודשים איזושהי יעתה בקצב העלייה. עדיין אנחנו מעל היעד, אבל בהחלט אין נעצה. יש קצת תעתה בקצה. מצד שני אנחנו גם רואים בפעילות כבר סימנים מסוימים להשפעת המדיניות והריבית, אז אמנם כמו שאמרתם התוצר עדיין ברמה מאוד גבוהה, אבל בשוליים כשמסתכלים קצת ביקושים, קצת צריכה יותר נמוכה, גם בשוק הדיור רואים קצת תעתה, ולכן הוועדה העריכה שרמת הריבית הנוכחית שהיא לא נמוכה 4.75 בהחלט מספיקה בשביל להשיג את יעד האינפלציה.
שזה נכון לרגע זה, אבל נכון. זה לא אומר שבנק ישראל לא יחליט בפעם הבאה להעלות את הריבית.
נכון, כמו שהוועדה כתבה גם בפעם הקודמת וגם בפעם הזאת, יש התכנות לא מבוטלת בהמשך העלאה בהחלטות הבאות, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, השיקולים הם מקצועיים, הוועדה עוקבת אחרי הנתונים, גם אחרי האינפלציה, גם אחרי הפעילות, ומפעילה שיקול דעת כל פעם, אם קצב ואם ההתמתנות באינפלציה תימשך כמו שאנחנו מצפים, ולא נראה איזה שינוי משמעותי בפעילות, ולא נראה איזשהו דברים שיפתיעו אותנו, כמו שאני חושבת,
אחרים
יגיד, סביר להניח.
אוקיי, עכשיו לפני שאנחנו ממשיכות לדבר איתך, דוקטור סיגל ריבון, בואי תנסי לשפר טיפונת את הקו, את המיקום שלך, וכאן יעל תשאל שאלה.
אני יכולה לזוז טיפה.
את יכולה מה שאת רוצה, אבל רק שנשמע אותך טוב, כי חבל. בבקשה, יעל.
מההודעה שלכם בעצם עולה שמצב המשק משתפר, לעומת אזהרות קודמות של כלכלנים בכירים קודם, שהעיסוק ברפורמה והעלייה בגירעון הממשלתי אולי יובילו את המשק להידרדרות נוספת. לכאורה על פי ההודעה שלכם והנתונים שאתם מציגים, מצב המשק משתפר.
אני לא יודעת אם הייתי אומרת משתפר, הייתי אומרת שהמצב עדיין בהחלט טוב, התוצר ברמה טובה, אבל יש שאתה מסיים את שוק העבודה ברמה הדוק, כמו שאנחנו קוראים לזה, או איזושהי ירידה במשרות הפנויות. אני חושבת שכן צריך לשים לב למה שגם אתם הזכרתם, זה העניין של שער חליפין והזכות. ואם מסתכלים על, כלומר זה משהו שאפשר לראות אותו בקלות, זה אינדיקטור שהוא משתנה מדי יום, אנחנו בהחלט מזהים פיחות שהוא מעבר למה שהיינו מצפים בתקופה. תנאים אחרים.
כמה זה מטריד, דוקטור סיגל ריבון?
סליחה.
כמה זה מטריד, האינדיקטור הזה?
אני חושבת שזה מטריד מאוד, גם מבחינת התרומה לאינפלציה, אנחנו אמרנו, יש פתיחות משמעותי, נגיד דרך סדר גודל של 10% בשנה האחרונה, זה בהחלט תורם עוד כמה עשיריות אחוזים, ואפילו עד נקודת אחוז או יותר לאינפלציה. חלק נוסף שמטריד זה גם אי-הוודאות, זה תנודתיות הרבה יותר גדולה שאנחנו רואים בשער החליפין, ובכלל כל אי-הוודאות לאו דווקא לא רק בשער החליפין, גם בשווקים האחרים וגם בכלל בסביבה שאנחנו חיים בה. אנחנו תמיד אומרים אי-וודאות זה משהו שהוא לא טוב לכלכלה ולפעילות גם של משקי הבית וגם של הפירמות.
העלאת הריבית מכווצת מאוד את הביקושים לדיור, זה סוג של הישג, אבל מן העבר השני, הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לרכוש דירה, בין אם זה זוגות צעירים או משפרי דיור, בעצם נאלצים או להסתפק בדירות בסחירות או להסתפק בדירות הקיימות. איך אתם רואים את ההאטה בשוק הנדלן, כשהקבלנים כבר היום באמת מזהירים בצורה מאוד ברורה שהם בסוג של משבר, שעשרות אלפי דירות נמצאות מוכנות אבל לא נמכרות?
אז כמובן שאנחנו עוקבים מקרוב מאוד ובאופן שוטף אחרי שוק הדיור. צריך להבין, נכון שהריבית מנקרת את המשכנתא למי שכבר קנה דירה, אבל מי שמתכנן לקנות דירה בשנה הבאה, עוד שנתיים או עוד 5 שנים, עצם העלאת הריבית ומה שקורה בשוק, שאנחנו מקווים שהוא מגיע לאיזה מצב קצת יותר רגוע, עליית המחירים של הדירות נעצרה, ואולי אפילו איזו התמתנות מסוימת, בסופו של דבר יקל על אותו קונה פוטנציאלי לרכוש דירה, כי הרי אם לא היינו מעלים ריבית, אולי המשכנתא לא הייתה מתייקרת, אבל אם מחירי הדירות היו ממשיכים לעלות בקצב מהיר, כמו שהיה בשנה שעברה, בוודאי או בוודאי שמצבה של כל משקי הבית, אלה שרוצים לקנות עכשיו ואלה שרוצים לקנות בעתיד, היה פחות טוב.
ובנק ישראל חושב שהממשלה מגיבה נכון?
אני חושבת בסך הכל הממשלה פועלת בהקשר של שוק הדיור בהחלט בכיוון הנכון. אנחנו כל הזמן אומרים, הצד של ההצע, כלומר הקרקעות והבנייה והתהליכים, זה בסוף מה שחשוב בשביל לשמור על שוק דיור שהוא מאוזן, שהמחירים לא עולים בו מהר, בסך הכל הייתי אומרת שכן.
יוקר המחיה, מחירי המזון ממשיכים לעלות, התייקרויות ברשתות, גם ספקים מזהירים שהם ימשיכו לעלות, דוגמת דיפלומט. עד כמה אתם מוטרדים מההתייקרויות האלה בתחום המזון?
אנחנו בהחלט מסתכלים על ההתייקרויות בכלל, שזה האינפלציה, וגם בתחום המזון. בסך הכל צריך לומר שכשמסתכלים על עליית מחירי המזון בישראל לעומת מה שקרה בשנה שנתיים האחרונות במדינות אחרות ב-OECD, אנחנו לא יוצאי דופן, אפילו קצת יותר נמוכים. שוב, ככל שבנק ישראל הוא בכלל, האינפלציה תתמתן גם בגלל עליית הריבית, גם בגלל גורמים חיצוניים, גם המזון, כמו מוצרים ושירותים אחרים. אנחנו מאוד מקווים נראה אתה בקצב עליית המחירים. יש את העניין של רמת המחירים, של יוקר המחיה, שזה סיפור אחר.
כן, תגידי, שאלתי אותך
לטפל. סליחה?
אני שאלתי אותך בתחילת השיחה, אם יש סיכוי שבנק ישראל יעלה את הריבית בפעם הבאה, אני שואלת אם יש סיכוי שהבנק יתחיל להוריד את הריבית לכיוון.
אני חושבת שעוד מוקדם לדבר על הורדה, אנחנו נמצאים עדיין מעל יעד האינפלציה, אמנם האינפלציה, הנתון האחרון הוא 3.3% ושלוש עשיריות, אבל אנחנו מצפים כנראה בגלל גורמים תנודתיים שאנחנו נראה מספר קצת יותר גבוה בחודשים הקרובים. יש עוד מלאכה לעשות. עוד פעם, האם נעלה? צריך להמשיך ולעקוב אחרי הנתונים. להוריד, נדמה לי שעדיין קצת מוקדם, אבל כמובן אנחנו עוקבים אחרי כל ההתפתחויות, ואם יהיו הפתעות מאוד טובות, אנחנו נעקוב ונחליט בהחלטה הבאה.
דוקטור סיגל ריבון, מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה רבה סיגל.
תודה רבה
יעל איילון. עכשיו מיכל קדוש איתנו עם העדכון לשעה הזאת, עדכון תנועה. ממשיכים עוד מעט גם בעניין החלטת הריבית. חזרנו, תומר ורון, שלום תומר, יועץ משכנתאות וחבר באיגוד המשכנתאות. תומר, 4.75% ושלושת רבעי, זה עדיין ריבית גבוהה, למרות שבנק ישראל לא העלה את הריבית. מה זה אומר? מה מצב הלווים כרגע?
כן, זה עדיין ריבית גבוהה, בטח למה שהתרגלנו לפני שנה ומשהו, אבל תדעת, היינו פה בשנה וחצי האחרונות בתהליך של עליות, אפשר להגיד כמעט בלתי פוסקות, בשתי ההחלטות האחרונות הריבית רגע נשארת על קנה, אז כן, אז זה נותן גם איזשהו תחושה, גם אם היא כרגע אולי קצת מדומה, כי יש הרבה ודאות ברקע של אולי קצת התייצבות, שאנחנו יכולים רגע להסתכל, לבחון את התהליכים מחדש, ואת יודעת, כשיש כל חודש העלה כמעט, אז קשה לעשות רגע את העצירה הזאת, וגם להבין לאן כל הדבר הזה הולך.
יש אינדיקציות, תומר ורון, על אנשים לובים שהסתבכו כבר, מתחילים להסתבך, כלומר, העסק נראה פחות טוב, מן הסתם, אנחנו מדברים על זה כבר לא מעט חודשים.
כן, מן הסתם כשיש עליית ריבית כל כך חדה וזה מייקר בצורה מאוד משמעותית גם את המשכנתא, גם את ההלוואות, גם זה מגיע, זה לא מגיע בחלל ריק, אנחנו רואים גם הרבה סעיפים האחרים, נקרא לזה בחיים עצמם שמתייקרים, ואין ספק שהדבר הזה מאוד מקשה, אנחנו רואים, אפשר להגיד בחודשיים, שלושה האחרונים, דווקא יותר הליכה לכיוון של מחזורים, כדי לנסות לא להגיע למקומות האלה, אין להגיע למה שנקרא לבנות מחדש את המשכנתא, אולי להתאים אותה למציאות החדשה, שכמו שאמרנו, מאוד השתנתה פה בשנה וחצי האחרונה.
כמה הבנקים גמישים וכמה מאבדים סובלנות?
אז הבנקים מאוד גמישים, שוק המחזורים מתעורר, זה עוד סממן שמעיד על התיאבון של הבנקים לקבל משכנתאות חדשות, יש גמישות למחזר חלק מהמשכנתא, דברים שאולי פעם גם הבנקים פחות היו זורמים עליהם, היום רואים הרבה יותר תחרות. שוב, אנחנו ב-2023, בטח לעומת השנתיים הקודמות מבחינת כל השוק, יש הרבה פחות משכנתאות, זה גורם לבנקים, כשיש הוגה קטנה יותר, כל אחד עדיין רוצה איכשהו לתת את הביס שלו בהוגה, גורם להם יותר להתחרות, להוריד, למרות הריביות הגבוהות, להוריד קצת את המרווחים של מה שהם יכולים לתת עכשיו, ומהצד השני, שוב, זה פוגש באמת משפחות ולובים שרוצים לבחון את הדבר הזה, אז בהחלט רואים התעוררות של המחזורים.
תגיד, התעוררות של המחזורים כן, אבל השאלה אם יש גם עצירה בנטילת משכנתאות.
לא הייתי אומר עצירה, בהחלט יש ירידה, אנחנו רואים, בוא נגיד, לפי הקצב של שבעה חודשים ראשונים ב-2023, אנחנו כנראה נסיים את השנה הזאת עם 70-75 מיליארד שקל משכנתאות חדשות, והרבה פחות ממה שהיה למשל ב-2021, שם היה כמעט 120 מיליארד, אבל את יודעת, אם רגע ננקה את השנתיים האלה של אחרי קורונה וניקח את 2023 עם כל מה שקרה כאן, עם כל העליות ריבית והאינפלציה והבאמת שינוי מאוד מהותי בסביבה הכלכלית ונשווה את זה ל-2019-2018, אנחנו עדיין במספרים גבוהים. אז גם את זה צריך ככה לקחת בפרופורציה, אין ספק שמול השנתיים המאוד חריגות שחווינו ב-2021-2022, יש ירידה משמעותית.
כן, בוא לסיום, תומר ורון, נגיד ניקח משכנתה ממוצעת של מיליון שקלים, בכמה זה מייקר את התשלומים החודשיים?
אז קודם כל, הריבית היום לא עלתה, נשארה על קנה, אז אנחנו לא צריכים לעשות עכשיו איזשהו חישוב חדש.
נכון, והיא עדיין גבוהה, צריך לומר.
נכון, ובכל התהליך הזה באמת שראינו עליות ריבית, שוב, מכמעט ריבית אפסית, כמו שאמרת בתחילת השיחה, 4.75,
כן.
בוא נגיד שבמשכנתא ממוצעת זה ייקר את ההחזר החודשי ביותר מ-1,000 שקלים, זה משמעותי, שוב, זה גם לא מגיע בחלל ריק, אנחנו רואים גם התייקרויות בהרבה הרבה דברים אחרים, וזה כמובן גם גורם לנו, אם זה ללכת למחזורים, גם להסתכל עוד פעם על התקציב החודשי שלנו, לראות אולי על מה אפשר לוותר, מה אפשר לשנות, איך לעשות כל מיני התאמות כאלה ואחרות, אנחנו רואים את זה עכשיו הרבה.
אוקיי, תומר ורון, יועץ משכנתאות, ראש תחום פיננסים ברייזאפ. תומר, תודה רבה.
תודה, נתי.
שלום. עכשיו ננסה להעריך אם נגיד בנק ישראל ממשיך, פורש, נשאר, הדעות חלוקות לכאן ולכאן, היה אפשר להבין מהנגיד בשבעת החודשים האחרונים, אולי לאחר כל מה שחטף מהפוליטיקאים, שאולי נטיית ליבו היא לא להישאר במקום הזה. אנחנו מבקשים לדבר עם מתן חודרוב, הפרשן הכלכלי, חדשות 13, שלום מתן.
אהלן ננת.
שלום שלום. מה אומרים בבנק ישראל?
בבנק ישראל אומרים שהנגיד לא ימסור את החלטתו היום במעמד בהודעת הריבית החודשית, כדי לא לערבב שמחה בשמחה או שמחה בעצב, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל אמיר ירון עצמו הודיע בעבר שסביב החגים הוא ימסור את החלטתו בעניין. דומה שההחלטה מבחינתו כבר נפלה, האם ברצונו לחיים קדנציה נוספת עם לב, והחגים כבר אוטוטו כאן, ראש השנה יחול בעוד ימים אחדים, לכן נוצרה ציפייה בשוק שהיום כבר נדע לפחות לאן פניו של הנגיד מועדות. אבל אמיר ירון בוחר להשרות את הודעתו לפחות עוד קצת, זה קשור גם לעובדה שראש הממשלה נתניהו רמז בשבועות האחרונים בראיונות לתקשורת הזרה, שהוא סבור שהנגיד מבצע את תפקידו בצורה מצוינת, ולכן אולי יש בכוונתו להציע לו תקופה כהונה נוספת למרות התנגדותו למהפכה המשפטית. מצד שני, כפי שציינת נכון, פרופסור ירון ספג גידופים, התקפות והשתלחויות חסרות רסן מחברים בולטים בקואליציה לרבות שרים בממשלה.
נכון.
ואם, את יודעת, חברי הדירקטוריון שלך היו מתייחסים אלייך ככה בחברה פרטית, לא בטוח שכעובדת או כמנהלת היית רוצה להישאר לעבוד בה.
כן, ואולי לא. בוא נשמע דברים שאמר לאחרונה נגיד בנק ישראל, בדיוק בהקשר הזה, הפרופסור אמיר ירון.
יש לי דעה ברורה שלא צריך להיכנס לעולמות שמתערבים במנגנוני השוק. הדרך להיטיב עם לקוחות במערכת הבנקאית זה בצורה של תחרות, אבל באופן כללי יותר, פגיעה בעצמאות בנק מרכזי, בסופו של עניין מגיעה לפגיעה בכלכלה.
שבאמת הוא חטף מכל הכיוונים בעניין הזה, של הניסיון להתערב בעבודת בנק ישראל, והסביר את הדברים בצורה הכי ברורה שיש.
אגב, אלה היו ניסיונות התערבות משני היבטים. הראשון, שאליו התייחס הפרופסור ירון בקטע ששמענו, ניסיון להיכנס לתוך הריביות שגובים הבנקים מהציבור ולפקח למעשה על המחירים של השירותים הבנקאיים. הוא התנגד לכך מכל וכל והפסיקה לצעת חוק בנושא. וההיבט השני הוא העלאת הריבית עצמה. כאן חברי כנסת, כולל השר שלמה קראי, כולל השר עמיחי אליהו, איש איש בסגנונו, חברת הכנסת טלי גוטליב ואחרים, ימו לגלגל אותו חלקה
מכל
המדרגות, בשטיח או משהו כזה. לא כך מתבטאים במדינות דמוקרטיות כלפי נגיד בנק מרכזי שמייצג את אחד המוסדות העצמאיים החשובים ביותר בכלכלה, ועצם השימוש בשיח הזה מאותת לנגיד, לפחות מצד חלק מבחירי הקואליציה, שנוכחותו אינה רצויה. האם הדברים האלה נעשו על דעתו של ראש הממשלה נתניהו או שר האוצר סמוטריץ', שהם האנשים המחליטים על זהות הנגיד? אני חושב שלא, אבל הדברים האלה נעשו תוך שתיקות רועמות מדי מצידם, גינויים רפים מדי, בעיתוי מאוחר מדי. ושוב, אם את פרופסור אמיר ירון עם כושר הסתכרות יוצא מן הכלל בשוק החופשי, באמת אדם שנחשב לאחד הנגידים המוערכים בעולם, שיקדים לזהות את האינפלציה, שאלה את הריבית בשיעורים חדים למרות לחצים פוליטיים, שמוכר ככלכלן מצליח ומוצלח, יש לו הרבה מאוד הצעות עבודה ברגע שהוא רק ימצמץ, אז להישאר במקום שבו מבהירים לו פעם אחרי פעם כמה הוא אויב האומה, ומשיג את גבול החלטותיהם של נבחרי הציבור, ומעז להתבטא בנושאים לא, לכאורה, כמו המהפכה המשפטית, תשמעי, הוא משלם את מחיר האומץ שלו.
כן, הוא נכון, נכון, בהחלט, בהחלט אמיץ, ויצא ברעיון ל-CNN נגד הרפורמה. יותר מזה, הרי ראש הממשלה נתניהו היה זה שהביא אותו לארץ, הוא הפסיק שם משרה באמת עם הרבה מאוד כסף, וחזר למלא משרה ציבורית בשירות הציבורי, שהוא הרבה יותר דל ורזה, והשאלה היא, אם ראש הממשלה נתניהו הוא זה שינהל את תהליך הבחירה הבא של הנגיד הבא, או שר האוצר, או שניהם, או שזה יהיה מעל הראש של סמוטריץ'.
תראי, נגיד לפי הפרוטוקול צריך להתמנות בהסכמה בין ראש הממשלה לשר האוצר. אני לא זוכר שמונו נגידים שלא בהסכמה כזו.
נכון, אמיר ירון זה היה כחלון וראש הממשלה נתניהו.
ראש הממשלה, קרנית פלוג זה היה ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר לפיד. וגם קודם לכן, גם כאשר היו מתיחויות בין שר אוצר לראש ממשלה, וגם כאשר הם לא הגיעו מאותה מפלגה, הם הקפידו להגיע לקונצנזוס ביניהם בנושא הרגיש הזה של זהות הנגיד הבא, מפני ששני הצדדים, שני השרים הכלכליים המובילים, צריכים לסמוך עליו. ובעצם הצלע השלישית של ניהול המדיניות הכלכלית לצד ראש הממשלה ושר האוצר. אבל חשוב שזה יהיה אדם בעל שם עולמי, דמות מנהיגותית שהמשק יוכל לשאת אליה עיניים ולא יסמן, השאלה, בהינתן ההתעלמות והצפצוף המתמשך של הפוליטיקאים על העזרות של הנגיד מפני המהפכה המשפטית, תחום שבו הוא לא הצליח כל כך להשפיע למרות התראותיו החוזרות והנשנות, איזה אדם בעל שיעור קומה ירצה בכלל להיכנס לתפקיד הזה, כאשר ברור שהוא חשוף לביקורות, לגינויים, לא בטוח שהרמת דגל אדום מצידו תוביל לבלימה של מהלכים שיראו לו כמסוכנים. במילים אחרות, למרות שפרופסור ירון עשה הכל נכון, הכוח המוסדי של בנק ישראל, פשוט בגלל התזוזות הטקטוניות בדמוקרטיה שלנו, נחלש בחודשים האחרונים, ועל הרקע הזה המשרה של נגיד בנק ישראל היא כבר לא בהכרח איזה תפקיד קדוש, שטובי הכלכלנים ירצו
כן,
לתת אליו עיניים.
כן, או כמו שאומרים פוליטיקאים בכל מיני הקשרים של שומרי סף, בסך הכל פקיד. מתן חודרוב, הפרשן הכלכלי של חדשות 13, תודה רבה.
תודה ענק.
שלום, שלום. חזרנו עכשיו יוקר המחיה, נדבר עם אבי זיתן, מומחה לשיווק ואסטרטגיה. אבי, שלום.
שלום, שלום.
בוא נדבר על רשת קרפור, שככה הפציע לתוך הרשתות שלנו ולקניות שלנו, והיא בהפסדים והפסדים וצוברת עוד ועוד ועוד. והשאלה היא, לאן זה הולך? כשבעצם היא לא זולה, כלומר, כמו שהיא הבטיחה, וגם כל המוצרים שלה, מוצרי הבית, לא הגיעו לכאן. מה עובר עליהם?
טוב, אז קודם כל מדובר בבשורה גדולה עבור הצרכן הישראלי. את זוכרת, דיברנו על זה גם בעבר, אנחנו משוועים לתחרות, ובטח לרשת גדולה ובינלאומית שמגיעה לארץ. קרפור היא בעצם נבנתה על ינות ביטן ומגה, הם הסבו בשנה האחרונה, הם הסבו כבין, בגלל 150 סניפים, ונכנסו להוצאה מאוד גדולה, את יודעת, עם הסתכלות, אנחנו קוראים לזה למרתון לטווח ארוך, שכוללת מספר פעולות. אחד זה להסב את הסניפים לחוויית לקוח הרבה יותר נעימה, כי אצלנו היום בישראל אנחנו מאוד חשוב לנו את הסניף, איך שהוא נראה, ואנחנו מאוד 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 דומיננטי, הפרמטר הזה בישראל. שתיים, המחיר, יוקר המחיר זה הזדמנות מאוד גדולה של קרפור. הם עשו כמה פעולות, מצד אחד יש תמיד הבחינה, הבחינת הסל, שעכשיו דרך אגב בימים הקרובים אנחנו נקבל את יותר במוחשיות, הרי
נכון, לקראת הרשות,
נכון, עשו תמיד את הסל הקניות, לוקחים 1,000 מוצרים, זה קורה בדרך כלל בשבוע הזה.
שאני לא רואה, אתה יודע, כשאני פה ושם נכנסת, אני לא רואה הבדל דרמטי.
תראה, הם עשו באמת כמה פעולות, הם אחד מביאו את המותג הפרטי מקרפור, זה רשת מזון, זה לא הקימונאי, הם בעצמם מייצרים והרבה מאוד מוצרים. המותג הפרטי שלנו נותן בהחלט בהשוואה פריט מול פריט, לפעמים הנחות מאוד משמעותיות לקהל הישראלי. כמובן שאנחנו צריכים להיפרד מהמותגים ענת שאנחנו מכירים, מאלה שאנחנו רוכשים וקונים ומכירים, כי לרוב הם המותגים שגובים את הפרמיה. הדבר השני שהם עשו לפני כמה חודשים, הם הביאו דרך קרפור מוצרי פרלל, במיוחד בתחום הניקיון. מותגים כמו קולגייט ופלמוליב ופרי, מותגים שלרוב אי אפשר להביא אותם, כי יש להם יבואן מקורי.
ושם באמת, לפי מה שאתה יודע, זה הרבה יותר זול, משמעותית?
הרבה יותר זול, כן, לאחרונה עשינו על זה בחינה, עשיתי על זה ביטרנטי, זה גם. כן. יש שם ממש קטגוריה של איזה 40-50 מוצרים, שיצאה בפערים של עד 20-25% יותר זולה, מאותם מותגים שנמכרים בארץ,
יפה, עכשיו יפה, זה בשורה. עכשיו, אבי זיתן, תגיד להערכתך, הם כאן כדי להישאר, או שאם ימשיכו לצבור, כי אתה אומר שזה על הלונג רן, אם ימשיכו לצבור עוד ועוד הפסדים, הם עלולים לקחת צעד אחורה?
עשיר, זו שאלה עסקית חשובה, אני מניח שהם לקחו בחשבון, זה קבוצת אלקטרה, ויש להם את גם את 7-11, והם קנו עוד הרבה מאוד פרויקטים, והרבה מאוד חברות, זה גוף גדול, שיש לו כיסים גדולים, שיש לו הרבה מאוד רווחים בפעילות אחרות שהם עושים, ואני מניח שההסתכלות פה הייתה, אנחנו רוצים לשנות את עולם הקמעונאות בישראל, ולהביא חוויה גם יותר משתלמת וגם טובה יותר, וגם בסופו של דבר זולה יותר, כי זה בעצם היום האקס פקטור המשמעותי שאנחנו חיים בתוכו. אז הקבוצה יש לה את המשאבים, הדוחות לא נראים טוב, ובטח השוואה לשנה שעברה, כי היה הרבה פחות פעילות,
בדיוק.
פחות הוצאות שנה שעברה, כי הם לא עשו את ההסבות, יש להם השקעת של שיווק, בטח ראית
קמפיין. ויש התעוררות של קהל, גם את זה אתם רואים
כן,
בחתכי עומק שלכם?
כן.
יש עלייה?
כן, אם שמת לב, גם בפרסומים האחרונים, בתחומי המזון הם עלו ב-11.5% ברכישות, מה שאומר שהמומנט הוא חיובי, זאת אומרת כן. שהקהל הישראלי נותן להם הזדמנות. הרב אומר, אני רוצה לבחון, אם הייתי קונה עד היום ברמי לוי ושופרסל וויקטורי, נכון, ברשתות המוכרות, ויוחננוף, אני רוצה עכשיו לתת עוד אופציה לקרפור לראות. עכשיו, יש שם בהחלט, חלק מהסניפים שהוספו, אני יצא לי לבקר בזה שניים, שלושה, נותנים חוויה מאוד נעימה, כן. עם תטרות וירקות במגוון גדול, שוב, במבחן התוצאה, הקהל צריך להשתכנע שזה גם, קוראים לזה value for money בעולם שלנו, גם קורה טובה,
טוב, לוקח זמן להחדיר מוצרים לשוק, לגמרי.
ימים יגידו, אבל זה טוב לנו, שיש את העוד אופציה הזאת.
זה תמיד טוב, זה תמיד טוב. השאלה איזה אורך נשימה יש להם. אבי זיתן, מומחה לשיווק, אסטרטגיה, תודה רבה.
תודה.
שלום. ביי ביי. פרסומת ובורסה. טוב, אמרנו, הריבית נותרה 4.75, רפי גוזלן, הכלכלן הראשי, בית ההשקעות IBI, אלן רפי.
אלן.
אז קודם כל, איך הבורסה מגיבה לזה?
האמת, לא מתרגשת יותר מדי, ההחלטה הייתה די צפויה, אבל הבורסה שלנו ממשיכה להיות חלשה, אמנם אין היום מסחר בארצות הברית, אבל הבורסות באירופה עם עליות קלות, ואצלנו ירידות של 0.6-0.7% במדדים המובילים, והבנקים אפילו מתקרבים לירידות של 2%, מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג, וגם קצת שקל שנחלש, מעל 3.81%, לזה כבר התרגלנו.
אוקיי, אז איזה השפעות יש לזה בכלל למהלך כזה, נגיד לא לעלות ריבית פעם שנייה ברציפות, מה זה עושה? כלומר, אנחנו רואים המדדים, אתמול היו קצת דומים, אין שינוי דרמטי, על מה זה כן משפיע?
אני חייב להגיד שזה הותרת הריבית ללא שינוי כבר בפעם השנייה. אני חושב שבנק ישראל בעצם מעוטט שה רמת הריבית יחסית תואמת את מה שהוא רואה מבחינת האינפלציה, וצריך לזכור שזה בעצם העבודה העיקרית שלו, זה להוריד חזרה את האינפלציה לאזור היעד.
נכון, דיברנו עם בנק ישראל בתחילת המשדר, אף אחד לא התחייב שלא יעלו את הריבית עוד, אפילו שאלתי על ירידה בריבית, זה בינתיים לא נלקח בחשבון.
לא, אני חושב שיש שם מסר ככה מאוד ברור, שמה שקורה בשער החליפין של השקל, אותו שקל חלש, שעד עכשיו לא כל כך ראינו את ההשפעה שלו על המחירים, אם אנחנו נראה את ההשפעה הזאת מתגלגלת, ובנק ישראל ככה, בוא נגיד, נותן לנו לקרוא את זה בין השורות, ככל שההשפעה של ההחלשות של השקל תיראה גם במחירים, זה אומר באינפלציה יותר גבוהה, אנחנו נראה על העלאות ריבית, לדעתי באחת משתי החלטות הקרובות, ואני חושב שהסיכוי לזה הוא בהחלט לא נמוך.
בינתיים הדולר שקל, כלומר זה כבר 4-6 החודש, נכון?
אנחנו, את אומרת מבחינת השיעור השינוי
כן,
של החודש?
כן, כן, בהחלט.
לא, קצת, אולי קצת פחות, טוב. אבל אנחנו באזור מתקבעים ברמת 380, לפעמים יש לדברים האלה השפעות פסיכולוגיות, בעצם כולם מבינים שזו הרמה החדשה, ואז אנחנו בהחלט יכולים לראות את ההתאמה של המחירים לרמות האלו, ואני חושב שזה החשש שאנחנו, העיקרי שעולה מתוך החלטת הריבית, וההשפעה של זה כמובן יכולה להיות המשך העלאת ריבית, ואני אומר שוב, באחת
עדיין מדברים על ה-4 כתקרה?
סליחה?
מדברים על ה-4 כתקרה?
זה בסוף הרבה פסיכולוגיה, אין תקרה בשוק המתח. כן. בסופו של דבר זה בהתאם להתפתחויות, ואנחנו הולכים מן הסתם לחודש שהוא עם לא מעט אירועים בכל הנושא של ההפיכה, החלטות בגץ, והדברים האלה מן הסתם הם מאוד נפיצים בגזרת שער חליפין.
חודש נפיץ. רפי גוזלן, הכלכלן הראשי IBI, תודה רבה רפי.
תודה.
שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן, חברים, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל מיכל קדוש מאורטה ושי איידלר, בן כספית אריה אלדד. שלום לכם.
שלום, ענת.
ענת, את זוכרת שהיה 4.99 הדולר?
מתי?
סילבן שלום, שר אוצר. תחילת האלף, 2001 כזה,
כן.
ואז כולם דיברו שלמחרת זה יהיה 5, נכון. ומתחיל משבר מוניטרי.
נכון.
ומה עשה אחד השדרנים שנמצאים פה עכשיו על הקו?
מה עשה?
הצמיד את כל מה שהיה לו לדולר, אז.
אתה זוכר שהבישליק היה חצי נפוליון זהב?
כן, אז שעשו לי את החזוק.
אני, אסור לי להגיב, בן.
טוב, לא, לא זה, אני, תעשי לי חשבון למחר כמה אני מופסד. אוקיי?
מה שנקרא, שלח לי את הקרן.
שלח לחמך. תודה לך על הכל.
להתראות ושלום.